תמיד לבוא לישיבת שדרות זו חוויה מיוחדת, וקדושת המקום וחמימות התלמידים היקרים. אז אנחנו מתכוננים לראש השנה. ראש השנה הוא יום פלאי. כל כך הרבה דברים נקשרו ליום הזה. והפלא פלאים שאף אחד מן הדברים הללו, לא שזה יום הדין ויום ממלכת השם ויום שבו עולים זיכרון מעשר של האדם ויום בריאת אדם הראשון, אף אחד מן הדברים הללו לא כתוב בתורה. אם מחפשים בתורה מה עניינו של ראש השנה, וזה מאוד מאוד בולט שבפרשת המועדים, בחומש ויקרא בפרשת אמור, כל מועד מופיע עם העניינים והטעמים ששייכים אליו. פסח ברור זכר ליציאת מצרים, סוכות כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, יום כיפור יום של טהרה. ראש השנה כתוב בחודש השביעי באחד לחודש יום תרועה יהיה לכם. למה יום תרועה? מה קרה ביום הזה? פלא פלאים שבשום מקום אחר בתורה התורה לא טורחת לבאר מה עניינו של ראש השנה. לא כתוב שזה יום הדין, לא כתוב שזה יום בריאת אדם הראשון, לא כתוב שזה יום ממלכת השם, בשום מקום לא כתוב מה עניינו של היום הזה. רק בחודש הראשון באחד לחודש יום תרועה יהיה לכם. למה יום תרועה? ומה זה בכלל תרועה? איך אנחנו יודעים? איך להריע? במה להריע? אפילו העובדה שהתרועה צריכה להיות בשופר. שופר, אתם מכירים שופר? שופר קשור לראש השנה או לא קשור לראש השנה? מה אתם אומרים? קשור. אפילו זה שהתרועה היא בשופר, זה לא כתוב בראש השנה. מאיפה לומדים שהתרועה צריכה להיות בשופר? מאיפה לומדים שהתרועה צריכה להיות בשופר? אולי בחצוצרה. תקעו בשופר, זה מאוד יפה, זה פסוק בתהילים. מאיפה יודעים בתורה שהתרועה היא בשופר? כן רבותיי, מהמלחמה. זה יפה מאוד, שופר זה במלחמה. אבל איפה כתוב? שם כתוב קודם כל חצוצרות. וזה גם לא כתוב בראש השנה. מאיפה יודעים שהתרועה צריכה להיות בשופר, רבותיי? מיובל. גזרה שווה מהשופר שמוזכר ביובל. תגידו לי, זה לא? זה כמו שיהיה כתוב בתורה, מצווה לאכול בליל הסדר. מה לאכול? גזרה שווה מצה מסוכות. איך יכול להיות ששופר לא כתוב בתורה? כאילו התורה מעלימה את עניינו של היום הזה. שרחתי להגיד שהשיעור היום, הלימוד היום מאוד חשוב, מאוד חשוב בפשט להבין מה זה ראש השנה. אז בתורה לא כתוב שום דבר על ראש השנה, לא כתוב מה עניינו של היום, לא כתוב שתוקים בשופר. אבל מה זה תרועה? איך יודעים מה זה תרועה? בתרגום אונקלוס כתוב מה זה תרועה. מה כתוב מה זה תרועה? אתם יודעים איך תרגום אונקלוס ויתרגם? יום יבבה ילכו. מה זה יבבה? אתם יודעים מה תרגום בעברית? בכי. שמעתם פעם שראש שנה זה יום בכי? בישיבת שדרות בוכים בראש שנה? לא בוכים. כתוב יום יבבה ילכו. רגע, אז איך יודעים מה זה יברה? האם יברה זה או שיברה זה איך יודעים מה זה יברה? כי יש מקום אחד בתנך ששם הכתוב משתמש בלשון ליביב. איפה המקום הזה, אתם יודעים? אין סיסה, מזל, שלפחות פעם אחת בתנך כתוב. אז עכשיו אנחנו מסתפקים. אם סיסרא חיכתה לבן שלה שם שר צבא גדול, כי בכל המלחמות שהוא נלחם, כל הפשיטות קומנדו שהוא פשט, הוא גמר את הכל שקשב והגיע לארוחת בוקר, הכינה לו ארוחת בוקר, הוא הולך ללחם בברק ודבורה ולא חזר לארוחת בוקר. אז היא נשקפה בעד החלון ותיאבא במסיסה. עכשיו הגמרא מפלפלת, מה היא עשתה? היא עשתה כמו שגונחים על חולים, אולי הוא פצוע. אם היא עשתה אז כל ישראל מעכשיו יעשו שברים. אבל אם אין סיסרא חשש שהוא מת והיא עשתה אז כל ישראל יעשו תרועה. רבנן, המצווה הכי חשובה בראש השנה, תלמד מה אם סיסרא חשבה, היא חשש שהוא חולה או חשש שהוא מת, היא גנחה גניחות או היא לילות. תגידו, לזה מובן לכם? התורה לא כותבת על ראש השנה לא מה טעמו של היום, לא זה שמרים בשופר, אפילו זה שמרים היא התכוונה שאנחנו נסתכל מה אין סיסרא עשתה, ומזה נלמד מה אנחנו נעשה. אז מה זה ראש השנה? מה פתאום התורה כל כך מכסה ומעלימה ליום הזה? איך היום הזה נקרא בתהילים? בכסה ליום חגי, נכון? יום מחוסה, יום פילי, מחוסה מחוסה. אבל מה עניינו של היום הזה? למה זה יום תורה? עד כאן השאלות. האם השאלות מובנות? שלום, מובן השאלות חבר'ה? מעניין לדעת מה זה ראש שנה? אז אני רוצה בשיעור היום, בלימוד הקצר שלנו היום, לשרש מטעות מאוד גדולה. ראש השנה זה יום שממליכים בו את הקדוש ברוך הוא. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? מה זה אומר? מה זה אומר שהשם מלך? ואיך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? מה זה אומר? מלך, הכוונה, בעל הרצון, שרצונו של הקדוש ברוך הוא שולט בעולם. מהו רצונו של הקדוש ברוך הוא ששולט בעולם? מה הרצון הזה? אומרנו חז"ל, הרצון להיטיב הטבה גמורה. כלומר, מה זה שהשם הוא מלך? שהרצון ששולט בעולם, החוק ששולט בעולם, זה החוק שעסוק להביא את העולם למצב של טוב גמור. עכשיו, איך זה קורה? ברור שכשמתבונים בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, רואים שהכל עשוי בחוכמה מופלאה ולטוב גמור. כלומר, כל פרח, כל תולעת, כל המערכת האקולוגית, כל המערכת הטבעית, כל בריאה בעולם נבראה באופן שהיא נפעלת, נחקקו בחוקים שעניינם לקיים אותה על הצד הכי טוב שיכול להיות. פרח, פרח זה דבר מופלא ביותר בססגוניות שלו, בצמיחה שלו. אתה שותל, לוקח זורע גרעין חיטה, גרעין חיטה יוצאת שיבולת עם עשרות גרגירים. איך מגרעין חיטה יוצא עשרות גרגירים? איך? אני אגלה לכם, שלא יודע כמה למדתם פה לימודי ליבה וכמה למדתם ועסקתם בזה, אז אני אגלה לכם. כי כשגרעין חיטה נזרע באדמה יש בו קוד גנטי, הקוד הגנטי הזה שבגרעין, כשהגרעין נרכב באדמה הוא מספח לעשות מינרלים מן האדמה, ועכשיו הגרעין הזה עובר עשרות שלבים שבכל אחד מהם קורה דברים מדויקים, מדויקים ברמת הדיוק הכי דיוקי שיכול להיות. ואחרי עשרות או מאות תהליכים שכל פעם הגרעין הזה באיזה אינטליגנציה מאוד מיוחדת בוחר בדיוק את הבחירה הנכונה מה לעשות, כי אם היה בוחר אחרת הוא היה נרכב ולא קורה שום דבר, מתפתחת שיבולת עם עשרות גרגירים. זה טוב או לא טוב? תגידו לי מה אתם אומרים. מה? טוב מאוד, טוב מופלא. אתם יודעים בגוף האדם כמה תאים יש? כמה תאים יש לגוף האדם? לא לאדם קטן שכמוני, אדם ממוצע. כמה תאים יש לי? זרקו מספר. מיליונים את רואה שיש לאדם? 37 טריליון תאים. טריליון זה 1 ב-12 אפסים אחר כך. וכל תא בגוף האדם, כל תא מ-37 טריליון. 37 טריליון זה אומר שאם היית סופר כל תא בשנייה אחת, אתם יודעים כמה שנים היה צריך לספור את כל התאים באדם? 36,000 שנים ו-300 שנים. וכל תא, כל תא הוא יותר משוכלל בפעולות שהוא עושה בשנייה אחת ממכונת המלחמה הכי משוכללת של הצי בארצות הברית. מאיפה האינטליגנציה הזאת נמצאת בגוף? איך התאים יודעים לעשות את זה? יש לי בבית חוברת, עוד הייתה לי, לא מצאתי אותה כבר הרבה זמן, חוברת מה עובר על גוף האדם בשנייה אחת. לא יאמן, והכל בשליטה מוחלטת. היה אני עם הגוף עכשיו להתפרק, וואלה אני אבחר לעשות מה שאני רוצה, אז האדם יתפרק באותה שנייה. כל גוף האדם נשלט באופן מוחלט לחוקים שהקדוש חקקו, וכולם עשויים בחוכמה אדירה לקיים את גוף האדם ולשכלל אותו. אז זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? טוב. וכשהפרפר יונק צוף מהפרח, אתם יודעים שפרפר יונק צוף מפרח, כך הוא מפרל אותו? הפרפר הוא לא יודע, אין לו חוכמה שהוא הולך לאכול את הפרח, הוא עסוק להיות פרפר והוא חושב שהוא עכשיו ניזון מן הפרח. אבל מה באמת הוא עושה? מפרה את הפרח. כל הבריאה כולה מהיום הראשון שאלוהי ברא את העולם, אור וחושך, ים יבשה, הצמחים, המאורות, הרמסים, הדגים, בעלי החיים, הכל נשלט בשליטה מוחלטת על ידי רצונו הטוב הגמור, השם מלך. זה נקרא מלכות השם. מלכות השם זה לזהות שהרצון, הכוח העיקרי ששולט במציאות, שלטון ללא מצרים, זה הרצון הטוב להיטיב באופן מושלם. פרח זה מושלם, תולעת זה מושלם, המערכת האקולוגית זה מושלם, צבא השמיים מושלם, הנמר מושלם, הכל מושלם. יש רק בג אחד בתוך הבריאה הזאת. מה הבג? מה הורס את כל השלמות הזאת? אל תתביישו, למרות שזה אתם, תגיד. האדם. ביום השישי, אלוהים מסנדל את עצמו. אם אלוקים ברא את העולם כדי לגלות את טובו הגדול, אז יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי עד הצהריים, מצוין, מצוציה, מעולה, בריאה מושלמת, אין יותר מושלם, מדהים, מדהים מה שקורה בגוף. מדהים מה שקורה בבעלי חיים, מדהים מה שקורה בצמחים, לא יאמן, הכל מלא חוכמה אינסופית. ואז נברא ביום השישי האדם. רגע, וגם האדם במערכת האוטונומית שלו, האדם יש לו שתי מערכות, מערכת אחת שהוא לא מפעיל בבחירת הראשית, המוח, הלב, הכבד, הלבלב, חילופי החומרים בגוף, המטאבוליזם, כל אלה יותר מבעלי החיים. מדהים מדהים מה שקורה בפעילות של המוח ושל הלב שלכם. הכל מונע על ידי חוק אלוהי של האינטליגנציה הכי גבוהה ביקום, האינטליגנציה האלוהית, חוכמה אינסופית שכולה עסוקה להיטיב. לא יאמן. העיניים, החך עם הטעמים, האוזניים, הדופק, יש לנו דופק, אתם יודעים את זה? פגשתם פעם את הדופק שלכם? הפעלתם אותו הבוקר או שהוא פעל לבד? אני גיליתי, היה ניתוח שעברתי ברגל, אז שכבתי קצת בבית כמה שבועות ונשתי מבואס, אתם את האמת. והייתי צריך חיזוק באמונה. ואז גיליתי דבר מדהים, שמפגש הכי קרוב אלינו שהיה לי אי פעם, זה כששמתי יד על הדופק והרגשתי שכל שנייה, לאדם שאין לו כושר כמוני, פחות משנה, כל שנייה אלוהים מחיה אותך עכשיו. מאז, כל פעם שאני בויברך דוד, אתם יודעים, בויברך דוד יש כאלה שאומרים, באושר, בכבוד, מפניך לתת צדקה, נכון, בשם האריזה. אני רציתי לחדש עוד חידוש. כל פעם שאני אומר, ואתה מחיה את כולם, אני שם יד על הדופק ומרגיש, עכשיו אלוקים מחיה אותי. אתם יודעים מה זה דופק? דופק זה פוץ שבא מהלב, שבשנייה מזרים את כל הדם עם החומרים שצריך לכל קצת הגוף. מדהים, 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 מדהים את השנייה הזאת. אז גם באדם, כל המערכת שהוא לא יוזם בבחירה החופשית שלו, השם מלך, השם בטובו הגדול שולט בשלטון ללא מצרים, וזה נקרא שם אלוהים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוהים יהיה אור, ויאמר אלוהים תדשי הארץ, ויאמר אלוהים יהיה מאורות. אלוהים, הכוונה היא החוק שאלוהים חקק בבריאה, ששולט את זה ללא מצרים, לעשות לה הכי טובה שיכול להיות. ואז לדאבון ליבנו ברא הקדוש ברוך הוא את האדם עם הבחירה החופשית שלו, בן יעני ממש פשלה אלוקית.
בהתחלה.
רגע, אני אסביר לך למה גם בהתחלה. לאט לאט, אני אגיד לך. בחירה חופשית יש שתי בעיות. קודם כל, כי אדם יכול לבחור רע. אנשים בחרו דברים בהם. אבל אחי היקר, נגיד שאדם בוחר טוב. והוא אומר לאלוהים, אלוהים, אני בוחר שאתה תהיה המלך שלי. אז מי באמת המלך? אם אדם אומר, אני בבחירתי בוחר שאתה תהיה המלך שלי. אני שם את הפתק שלך. לא ביבי המלך, השם המלך. אז מי המלך? האדם. כלומר, הבחירה החופשית היא בג כפול. אתם יודעים מה זה בג? בג, תמידים את הבג?
מה זה
שלא עושה? כפול. כי אם האדם יבחר לרע, אז זה נגד עצת השם. ואם האדם יחליט לבחור בטוב, אז זה בגלל שהוא בחר בטוב. אז איפה השם מלך? אז אני שואל, מישהו כל כך חכם ואין, לא עושה טעויות, ובכל הבריאה כולה, כולם בחומה עשית, מה עלה בדעתו לברוא אדם עם בחירה חופשית? זה לא מסתדר. מה מרוויח אלוהים מלברוא אדם עם בחירה חופשית, שהבחירה הזו קודם כל טובים להמון דברים לא טובים, ונגיד שהיא טובים לדברים טובים, אבל השם לא יהיה מלך? האם השאלה מובנת? יופי. תשובה. אומר הרמח"ל. מכאן אנחנו מתחילים את המסע שלו מראש השנה. כל הבריאה כולה נברא בחסד. חסד הפירוש שהקדוש הוא טוב ושותנו בלהיטיב, אז הוא עושה דברים טובים. פרח דבר טוב, תולעת דבר טוב, עגל טל דבר טוב. אבל הדבר הכי טוב שעושה הדבר הטוב זה להפוך מישהו אחר להיות טוב. כלומר, מישהו שיקבל טוב בדין, לא בחסד. הקדוש ברוך ברא אדם ואמר לו, מתוק שלי, אתה נבראת עם בחירה לבחור בטוב, ואתה לא תקבל טוב בחסד, אתה תקבל טוב בדין, כי מגיע לך לקבל טוב, כי אתה תהיה טוב בעצמך. האם פרח עם כל השחרור שהוא הוא טוב? לא, הוא לא טוב. אני לא מכיר לא פרח טוב, לא חתול טוב, לא עגל טל טוב, ולא מערכת אקולוגית טובה. הם מגלים את הטוב, אבל הם לא טובים מצד עצמם. אי אפשר להגיד שהחתול שרודף אחרי עכבר ובורח מכלב ומנקלק חלב וזה יאו, הוא טוב. אלוהים מנהיג אותו לטוב, הוא לא טוב, אין לו בחיר. אבל האדם הוא היצור היחיד שיכול להיות טוב בעצמו. והדבר הכי טוב שיכול לעשות הדבר הטוב זה להשפיע שפע של טוב למישהו שבעצמו טוב. לכן אומר הרמח"ל שאלוהים ברא את האדם עם בחירה חופשית, כי ההטבה הכי גדולה שיכולה להיות זה לברוא מישהו שיהיה בעצמו טוב, מה שנקרא טוב בדין. אבל יש בעיה שהתוכנית הזו לא יוצאת אל הפועל, כי רוב בני אדם ברוב הזמנים לא בוחרים בטוב, או לפחות ככה הם מהלך ההיסטוריה. אז איפה רואים שהשם מלך? עדיין התקלנו עם הבעיה שהמלכות, מלכות השם נשברה. אני מבין למה הקדוש הוא ברא אדם. ברא אדם כי ההטבה הכי גדולה שיכולה להיות, למשל אני אתן לכם דוגמה, נגיד אבא ואמא רוצים, הם אנשים ממש טובים ובעלי חסד גדול ורוצים להיטיב לילד שלהם הטבה גדולה, ולכן הם מפנקים אותו ונותנים לו מה שהוא רוצה. ואם הילד מגיע לאבא ואומר, אבא יש לי תרגילים בחשבון לפתור, הוא אומר, אבא אין לי שום בעיה, מה טוב שלי לפתור, אבא כפול 4, 6, 5, 5, 5, 5, 5. מה הם מגדלים בבית? מה יגדל להם בבית? פרח אולי, תולעת, אבל בן אדם לא יגדל להם, נכון? מגדלים סמרטוט. האבא בא עם עצמי נגיד, אנחנו מאוד אוהבים אותך ולכן אנחנו לא נגדל לך כמה זה 4 כפול 4, נכון? לא נגדל לך כמה זה 5 כפול 5, לא נסדר לך את החדר. אם אתה רוצה לקבל, אתה צריך להיות אחראי וישר ונעים ורחמן, נכון? זה יותר טוב או פחות טוב? מה אתם אומרים? אם האבא ואמא מאוד אוהבים את הילד שלהם, אז הם ייתנו לו בדין או בחסד?
בדין.
בדין. הכי קל זה לתת בחסד. ברחמים, אבל לא נעשה עכשיו בדין. אבל עכשיו תשמעו רבותיי את היסוד שאני עושה למד, כי עכשיו אנחנו עושים לראש שלה. אני מבין למה אלוקים ברד, אבל איך מתגלה המלכות? הרי יש פה סיכון מאוד גדול, נכון? שהאדם הזה יבחר בדברים לא טובים, נגד הצעת השם. איך התגלה המלכות? אז אני רוצה לתת דוגמה מפרשת השבוע, פרשת וילך, שבוע הבא, הבא. במדבר עם ישראל היה תלוי בקדוש, הוא תלות ללא מצרים. מן קיבל מן השמיים, מים מן הבאר, עננים גייצלו את השמלות, והיה במדבר נחשים, דבות, עקרבים ענקיים שעזור, וברור היה שאם אתה לא נאמן הקדוש ברוך הוא תקבל פאץ'. אתם יודעים מה זה פאץ'? פאץ' זה פליק. ברור לכאורה גן עדן, כי שם אתה תלוי בקדוש ברוך הוא, תלוי לא מסרב. והנה הקדוש ברוך הוא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, בארץ ישראל אנחנו נוטעים, אנחנו זורעים, אנחנו בונים בתים, אנחנו נלחמים באיראן, אנחנו נלחמים בקטר, אנחנו נלחמים בעזה. מה הבעיה בזה? מה אנחנו חושבים? שמי פועל את הכל? מי פועל? אנחנו. אז למה אלוקים מכניס את המסדר לארץ ישראל? מה גם? שהקדוש אומר למשה רבינו מפורש, אינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנח אל הנך. אני מודיע לך שכשעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, והוא כבר לא יהיה כמו תינוק בעריסה שאני מגדל אותו, אלא הוא יעשה דברים לבד, הוא ישכח אותי. אני אומר לך מראש, זה יקרה. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה? שואלים המרגלים. תשאיר אותנו במדבר, נהיה תלויים בך, יותר טוב. רואים שכדי שהקדוש ברוך הוא יגדל אנשים שהם פועלים בעצמם ומביאים את הגאולה בעצמם וטובים בעצמם, הוא מוכן לקחת סיכונים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעדיף שלבני אדם תהיה בחירה והם יבחרו בטוב בעצמם, למרות שזה יבוא אחרי הרבה סיכונים, כי זו עצת השם היותר גדולה. נכון, אני בראתי עולם טוב פשוטה שלפני, הכל טוב. כשבראתי אדם, התקיעה הזאת נשברת פעם, הטוב כבר לא מתגלה, כי הבן אדם בבחירה החופשית שלו בוחר הרבה דברים לא טובים. אבל זה עדיף, כי ככה ייראה הטוב שלי יותר. איך ייראה הטוב יותר? עכשיו אני אומר לכם אותה יסוד מאוד גדול שאומר אותו הרמח"ל, ורק בשביל זה הגעתי לסדרות להגיד לכם את היסוד הזה. אומר הרמח"ל, אתה רוצה שנראה לך שהשם מלך? בוא אני אתן לך אורחה גמורה, ועל זה תחלו בתפילות ראשונה. בכל שלב בהיסטוריה, כל סיכה שתנעץ בלוח השנים, 200 שנה, 300 שנה, 500 שנה, 1000 שנה, 80 שנה, רוב בני האדם בחרו בחירות לא טובות, כי רוב העולם היה נבער מדת, הייתה עריצות, היה המון אגוצנטריות. בקיצור, האנשים האידיאליסטים שהיו עסוקים להיטיב לעולם היו מעט מספור. אז רוב האנשים בחרו בחירות לא טובות, והעולם משך 6,000 שנה רק התקדם. איך יכול להיות שואל הרבה? בכל התחומים, בכל התחומים, אני מכיר את הסיבוכים של שלום רבותיי, בכל התחומים, הנפש האנושית, מה מותר מה אסור, מה צודק מה לא צודק, לא לדבר בתחומים של הטכנולוגיה והתעשייה או סוד הטבע. איך יכול להיות שואל הרמח"ל שלכל שלב בהיסטוריה רוב בני אדם בחרו נגד הצד השם והצד השם יתקום? איך יכול להיות? איך יכול להיות שהעולם עסוק להתקדם כל הזמן? נראה לי שאף אחד מפה לא היה רוצה לעבור לשום דור אחר. שום דור אחר לא הייתם רוצים לעבור. ללכת עם גמלים, לחבס ביד מי שמחבס, אף אחד לא היה רוצה. העולם רק התפתח, האנושות רק נהייתה טובה יותר באופן כללי. כשרוב בני אדם בחרו הפוך מצד השם, איך יכול להיות שואל הרמח"ל? סימן שאחרי כל הבחירות החופשיות, מי באמת מולך? מי מניע את העולם קדימה? מי מניע את העולם? השם מלך. זה אומר שנכון שבני אדם פועלים, אבל יותר מאשר שהם פועלים, הם בעצם נפעלים. ועכשיו אומר הרמח"ל, אם אתה בראש שנה אומר השם מלך, ריבו של עולם, אני מבטיח אותך, אל תדאג, אני אבחר בך למלך, אני אשים את הפתח שם בקלפי, הוא לא מבין מה זה ראש שנה. ראש שנה זה להבין שאדם אומר, וואו, אחרי כל הבחירות שלי אני פעול. אתם מכירים את התפילה שאומרים? אני אומר באשכנזית, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין, אתם אומרים את זה? וידע כל פעול לדבר איתו. אבל בעצם אני פעול, אני צריך להבין שאני פעול יותר מה שאני פועל. בחוויה שלי אני פועל, אני באמת פועל. לכן אני יכול לזכות במיתת הדין. אבל גם בשעה שרוב בני האדם במהלך ההיסטוריה בחרו נגד עצת השם, עצת השם יתקום. מדהים. ואומר הרמח"ל, אני אומר, זו הוכחה שאין עליה פרחה. אין עליה פרחה. אם תסתכל ב-6,000 שנה האחרונות, תראה שהעולם רק התקדם בכל התחומים, למרות שבמשך אלפי שנים ומאות שנים רוב בני אדם בחרו נגד עצת השם. מה קרה נגד? הם לא היו עסוקים לעשות עם העולם טוב. היו עריצים, היו נבערים מדעת, היו רשעים, היו אגוצנטרים, היו רוצחים, היו גנבים, היו שקרנים, רוב בני אדם. היום ברוך השם האנושות הרבה יותר התעדה, יש סיבוכים, אבל רבותיי, זה לא יאמן. זה נקרא שהשם מלך, רבותיי. השם מלך זה להבין שאפילו כשהתקיעה נשברה, ונעתה תורה, אומרת התורה, בחודש השביעי, עד מתי יש לנו זמן? 8:10, 3 דקות. בחודש השביעי, באחד לחודש, אומר רבינו הרב צבי יהודה, התחלת את השנה מניסן, נכון? יצאנו לחירות בניסן. עכשיו לאט לאט אנחנו מתחילים לבנות חירות. חירות ממצרים, חירות ממשאבים חיצוניים, חירות מיצר הרע. אתה יודע מה החירות הכי גדולה? זה להבין, לבחור באופן חופשי, להבין שאתה משועבד לאמת. הבחירה החופשית הכי גדולה זה להבין שאתה נפעל, אתה לא פועל. האמת היא שגם בך חקוק חוק, והחוק הזה מולך עליך, ואתה מוכרח להיות נאמן לחוק הזה. וזו הבחירה הכי חופשית, להיות משועבד לאמת, רק לאמת, אבל האמת שחקוקה בי. ולכן כשאתה מסתכל על העולם בכללו, אתה רואה שהקדוש הוא מולך על העולם בדרך הבחירות של האנשים. והפלא הפלאים הוא שזה כל כך קשור למצעד שופר. כשואל רבינו הרב צבי יהודה, שלך אני מאוד מאוד ממליץ ללמוד שיחות רבינו הרב צבי יהודה, אני חושב שזה הדבר הכי מחנך לאמונה שיש, הכי מחנך. כלל השיחות הוא בייחוד שיחות לראש שלו. שואל רבינו הרב צבי יהודה בשיחות, אם ביום ראש הנברא האדם, את הייחוד של האדם שהוא אדם המדבר, נכון? אז מה הייתה צריכה להיות המצווה שלו ביום ראש הנה? לדבר משהו. מה המצווה? לשמוע. לשמוע זה לא מייחד את האדם, גם בעלי חיים שומעים. אומר רבינו, לא, אתה לא מבין. בעלי חיים שומעים, אבל השמיעה של האדם זה להחדיר את הקולות ולהרגיש שהוא נפעל ממשהו. קולות השופר, איך אומר הרמב״ם? רמז יש בו בשופר. אורו ישנים משנתכם ונרדמים וקיצם מתרדמתכם וזכרו בו רעכם. סגולת השופר, שכשאדם מקשיב לשופר ולא עושה שום דבר, רק מקשיב, זה מעורר פה את הנשמה. פתאום אדם אומר, וואו, מאחורי הבחירה חופשית שיש אמת גדולה, והאמת הזאת דוחפת אותי קדימה. ואם אני אהיה נאמן לאמת הזאת, זה הפירוש שאני ממליך את הקדוש לו. אני בוחר באופן חופשי להיות נאמן לאמת שתמונה בו. זה נקרא השם מלך. איך אומר רבינו הרב צבי יהודה? ודאי שתקיעת תשובה בראש שנה, זה המצווה, שמיעת קול שופר. כי הסגולה של האדם זה לתת לקולות לחדור לתוכו ולעורר בו את הנשמה או את הסגולה, ולהכיר שאלוהים טבע בו אמת, כמו שטבע בפרח, כמו שטבע בתולעת, כמו שטבע בעגל טל, כמו שטבע במערכת הלכולוגית, גם בך הוא טבע אמת. אם תהיה נאמן לאמת הזאת באופן חופשי לחלוטין, בזה תמליך את הקדוש ועליך ועל העולם. ולכן למדו את היבבה הזו מהם סיסרה. כי נכון שכתוב בתייבה וסנאי חשבה, אוי למה סיסרה לא חוזר, אוי אולי הוא חולה, אוי אולי הוא מת. אבל מה אמרו לשרותיה? שרותיה ענו לה, הלא יחלקו שלל, רחם חמנה לראש דם. את חושבת שהוא לא הגיע בגלל שהוא מת? האמת שהיא סיסרה בית, מה הם אמרו לה? הוא ממתין כי יש רווח מהמתנה הזאת. זה שעכשיו סיסרה מתעכב, שיש רווח מהמתנה הזאת. חכי תראי מה יהיה בסוף. ככה אומרים הם שרותיה שזה לסיסרה. היבבה של השופר היא השבירה שחלה במלכות. אבל למה הקדוש נתן בחירה חופשית? כי כשהאדם ימניח את הקדוש בעולם בחירתו חופשית, יהיה רווח של טוב בעולם. זה המלכות שאנחנו מגלים בראש שנה, בעזרת השם שתהיה כתיבה וחתימה טובה לכולם. השכם ישראל שאתם לומדים בישיבת שדרות, כל כך נפלא, כזה קהל קדוש ומופלא, כתיבה וחתימה טובה לכולם.